פרשת השבוע אנחנו עומדים את המצווה יוסו לי מקדוש ושוכנתי בסויכו, מצווה של בניין בייס המקדוש. בעבר כבר עסקנו כמה פעמים במצווה זו, וכפי שהדברים מופיעים במכסו שבחומש שמויס בפרשת תרומו. אתמול כאשר חשבתי על הפרשה, באיזה סוגיה אפשר לעסוק שעדיין לא עסקנו בה, זה עלה בדעתי לעסוק קצת בדיני הכויסל המערבי שריד בית מקדושנו וספרתנו. יהי רצון כאשר אנחנו עוסקים בדיני מה שנשאר לנו מבית המקדוש, שנזכה בקרוב שהקדוש ברוך הוא ירחם על ציון בית מקדושנו ויבנה בקרוב, שיבונה בית המקדוש במהרו בימינו ושאין חלקנו בסורו סכו. אז אמרו חז"ל, מעולם לא יזוזו השכינו מן הכויסל המערבי, שנאמר הנה זה עומד אחר כוסלנו, כך כתוב בשמויס רבו פרשת בייז. ובשיר השירים רבו פרשת בייז יש תוספת מדהימה, שם כתוב שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא לדוד המלך שאין הכויסל המערבי חורב ליוילו. אז מה שנשאר לנו מבית המקדוש זה הכויסל המערבי, שמיורם לזוזו השכינו משם. הסברתי בהזדמנויות שונות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הגדר של שכינו, וכבר שואל אור החיים הקדוש שיש לכל סתירות רבות בסוגיה של השורש השכינו. ראו זה פלא, מיום מדף חופה לפמרו חזל, חמישה דבורם חסרו בבית שני, אחד מחמשת הדברים שחסרו בבית שני זה שכינו. הרי שגם כאשר הבית עמד על מכונו הוא לא הייתה השורס השכינו, אז איך יכול להיות שבכויסל המערבי יש השורס השכינו? מצד אחד אמרו חז"ל, אין השכינו שוער אלו על שישום ריבון מישראל, כדרך שיהיו בשעת מעמד הר סיני, אין השכינו שוער אלו על שישום ריבון מישראל, ומאידך גיסא יש משנה בסוגי כמה מקומות בשעת אפילו איכות שיושב יושב יתאר השכינו שיהיה מוי. כאן אפילו אחד יכול לזכות, וכאן רק שישים ריבוי. כאן כתוב בוט הכנסייס ובוט המדרוש שבבובל הם מקדוש מעט, ובסוית יהוד זין כתוב איש ואיש ושזוכו, שכינו ביניהם. אז מה זה בדיוק שכינו? בהכרח שיש הרבה דרגס בשור עשה שכינו. הבניין ציין, האורך לנה בתשובס בניין ציין, שואל רק שאלה אחת מהשאלות הרבות ששאלתי. איך יכול להיות שבבית המקדוש השני לא היה שכינה ובכויסל המערבי יש שכינה? והוא נכנס לחידושים, חילוקים, שיש שני דינים בשכינה. יש עצם מקור הקדושה ויש שפעת הקדושה הנשפעת ממנו. יפה, אבל זה בלב הכי לא עולה על כל הקשיים. אבל אם כן נצטרך לומר שיש לו שני דינים, אלא עשרה דינים בשכינה. ולכן אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה שעושה שכינה. אבל זאת מצטרך לומר שיש הרבה דרגס, זה למעלה מזה. יש הרבה דרגס. סביר לומר שהדרגה העצומה ביותר של השורס השכינה היה בבייס המקדוש הראשון ובמשכן של במדבר. במשכן שבונו מוישה ובצלו, במקדוש שבונו שלמה, שם הייתה תצומוס הקדישה באופן הנעלה ביותר של השורס השכינה. למטה מהם הבייס השני, למטה ממנו הכויסל המערבי, למטה ממנו בית הכנסייס ובית המדרש שבבובל, למטה ממנו אפילו אחד שיושב יויסיק בתוירה. יש הרבה דאגס, ואין צורך לדידי, אני הסדעתי לנסות להגדיר כפי שעושה בניין ציין. אנחנו לא יודעים להגדיר, לא נוכל למצוא עשר הגדרות שונות. יש הרבה דאגס בשכינו, זה למעלה מזה. אבל מה שכן חשוב להדגיש, ואני חושב שיש בזה טעם גדול, רק על הכויסל המערבי אמרו חז"ל, לא יזוזו שכינו משם מיועלם. זאת אומרת שזה המשך. זה לא אמצעי שמביא השורס השכינה מחודשת, כמו בית הכנסת ובית המקדש, איש ואיש שזוכו, אחד שיושב ויושג בתוירו. אותה שכינה שהייתה בזמן שהבית עמד על תילו, והכויני המקדש הקריבו קורבנו והדליקו את מנורת המאור, אותה שכינה לא יזוזו. אמנם היא הסתנתה, מן הסתם אין לא הרי שכינה של הכויסל אמרודי כשכינה באיסגליה בזמן שהבית עמד על תילו, אבל בכל זאת יש תעצומויס בלושן של חזל לא יזוזו שכינה משם לי, אלא פרש הדבורים שזה המשך של השכינה שהיה בביס המקדוש באיסגליה כאשר הסורניסים נעשו בו וכאשר הקודש ברוך הוא השכין שכינה סודיציון באסגל. אז אלה ממור החזל בנוגע לקידושה סעקויסו וייחודו שאין דומה לו בכל הועילום כולו, אף שאנחנו יכולים לזכות בדרגות שונות של השורס השכינה גם במקומות ואופנים אחרים, אבל אין דומה לקידושה סמוקם המקדוש הקויסו למרות. בימי קדם היה מחלוקת בין הפוסקים אם הכויסל המרובי הוא חוימס האזורה או חוימס הר הבייס. רבים סברו שהכויסל המרובי חוימס הוא אזורי, ולכן אף היה מי שעשה להתקרב לכויסל המרובי, כי אם כויסל המרובי זה חוימס האזורה, בהכרח שהמקום שמעבר לכויסל זה הר הבייס. לא לכולם מותר להיכנס להר הבייס. הלו משנה בקהלם, פרק א' משנה חס בקהלם, שבהר הבייס אסורים לכנס זוב, זובו, נידו, יולדס. המשנה המלך פעמיים דם בשאלה, והוא טוען שגם בעל קרי אסור לו לכנס להר הבית, אף על פי שזה לא מפורש במשנה, אבל פרק ג' הלוך ג' מביע סמיקדוש, ופרק ז' מביע סבחיר, כך מוכיח המשנה למלך. אז היו, כפי שאמרתי, בימי קדם רבים שסברו שהכויסל הוא חוימס ועזורו. כך משמע לחוירו בתשובס הרדבז בסימן תוף ריש צדיק אלף, והרדבז הוא מנסם המקור החשוב ביותר. כך סבור היה החיודום בספר משפטי ארץ על דיני ירושלים וארץ ישראל. כך סבור היה אפילו הרדבז מצוות לפני 100 שנה בתשובס שלו. אבל זה שנים רבות שהתברר מעבר לכל סופק שהכויסל המרובי איננו חוימס האזורה אלא חוימס הר הבית. כך כבר כתוב לפני שנים רבות בתבואס האורץ. תשובס אבני נזר, יש לו 3 תשובות מדהימות בדיני הכויסל המרובי. אבני נזר יורדי תוף נון, תוף נון א', תוף נון בייס. גם הוא הבין בפשטות שהכויסל המרובי זה חוימס הר הבית. הר צבי, דפש בייסר פרנקלי שיין א', קונטרס נפלא מאוד, כמו שכל דבריו נפלאים מאוד תמיד. הציץ אליעזר, הרב ולדנברג, זכר צדיק לברוכה, בחלק י' סימן א', יש לו תשובה ארוכה. הרב ולדנברג הוא מעריך גדול, אבל לא כמו הרבה מעריכים. כל שורה חשובה, כל שורה פנינה. הוא פשוט מעריך כי הוא מביא הרבה מקורות, לכן הוא מעריך, לא לחינם. אז בציץ אליעזר חלק י' סימן א', יש אריכות גדולה. בכל אופן ברור מעבר לכל סופג, גם ממקורס של ההלוכה וגם ממחקרים אחרים, שהכויסל המרובי הוא חוימס הר הבייס. אין אף כמין הכלל לדידם בנוגע לקידושה של הכויסל. הקידושה של הכויסל המרובי מושתת בעיקר על דברי חזל שמיועלום לא הזיזו שכונת משם. אז אף על פי שהכויסל המרובי הוא חוימס הר הבייס ולא חוימס האזורה, ומחוץ להר הבייס אין קדושה מעבר לקדושת ירושלים, קדושת העיר ירושלים. אף על פי כן דנו האחרונים הרבה האם מותר להכניס ידיים בין אבני הכויסל. ולפני 100 שנה זה היה פולמוס גדול ומחלוקת גדולה. יש ספר מיוחד במינו. אני כבר לא רוצה לגלות פה איזה ספרים יש לי בבית ואיזה לא, משום שאני שמחתי מאוד להגיע לכאן ולמצוא את ספר יהושע. אז אני חושב שכל ספר שאני אגיד שאין לי, אז אני ממיס על הציבור ויתחילו לקנות לי. אין בכך צורך כלל. אני מאוד מודה על הספר הזה והוא חשוב מאוד בעיניי, ספר יהושע בהוצאה חדשה שהזכרנו לפני זמן קצר. אבל בכל אופן, יש ספר מעניין ומרתק בשם משכנויס לאביר ינקוי. הספר הזה נכתב על ידי רב משל ביאלסטוקר, שעלה מביאלסטוק לירושלים, ומכיוון שבא לי ארץ ישראל השקיע את עצמו בתורס הקודש ותורס ארץ ישראל, וכתב ספר מיוחד מאוד משכנויס לאביר ינקוי שיש בו 3 חלקים שונים, ובחלק השלישי הוא כתב קונטרס גדול בנושא של אבני הכויסל המרובי, והוא טוען שאסור להכניס אצבע קטנו בין אבני הכותל. כל כך לומו,
אם הקויסל הוא חוי מסר הבית, אם נניח שאויבי החוי מקלפנים, וגם עצם החוי מנסקדש, ואם נניח שביאס מקצת שמו ביר, יש כאן כמה וכמה הנחות, נמצא שאסור להכניס יד בין אבני הכותל, כך הוא טען. שלושת גדולי ירושלים, אף על פי שהם לא התייחסו בספרותיהם לנושא זה, אבל כך מובא בספרים שונים. רב שאלי דיסקין, שהיה הענק שבענקים מגדולי ירושלים, ובאמת כל מי שמכיר את רב שאלי דיסקין יודע שזו דמות מיוחדת עד למאוד. דמר הרבך, האם רבינה והאדרס, שלושת גדולי ירושלים, באמת כל אחד מהם היה מיוחד במינו ובגדלותו המיוחדת. כפי שכתוב בספרי התולדס של אותם הימים, שלושתם החמירו וסברו שאסור להכניס ידיים בין אבני הכויסל. לעומתם יש תשובות ארוכות באבני נזר שציימתי מקודם, האבני נזר מתיו. מפתיע מאוד, אם אכן שלושת גדולי ירושלים סברו לאיסור, איך האיסור הזה לא נקלט. אפשר מזלמן כותב שמעולם לא נהגו להחמיר בכך אנשי ירושלים, ומאז הנקדם אף אחד לא הפסיק בכך, כך כותב רב שמעון זלמן, וכך המדבר, לא שמענו אלא על יחידים שהחמירו. בתשובתו של הרב אלדנברג, הוא מביא מקור כלשהו שרב שאלי דיסקין אמר שאין כלל קדושה ביבני הכויסל, כנראה שיש סתירה מה הייתה דעתו של רב שאלי דיסקין. עצם השאלה היא שאלה מעניינת שיש בה הרבה צדדים, כפי שרמזתי מקודם. קודם השאלה אם חוימס הר הבייס כלפנים או כלחוץ. יש משנה מפורשת בפסוקים פי אלמד בייס, אויבי החוימה כלפנים, אבל לא כתוב במשנה באיזה חוימה מדובר. אז מפשטס הסוגי פי וובה מדלת במסכת פסוקים משמע שמדובר חוימס האזור. רשי במשנה כותב שמדובר בחוימס ירושלים. בין חוימס ירושלים לחוימס אזורה הייתה חומה נוספת, וזה חוימס הר הבייס. אז רש"י כותב שמדובר בחוימס ירושלים לגבי קודשם קרם הנחלים מפנים, בסוגי מבואר שמדובר בחוימס אזורה לגבי קודש קודשים שנחלים לתוכו אזורה. בדברי הרמב"ם אנחנו מוצאים הלכה הזו שאויבי החוימס לפנים לגבי שני החומות הנעל. בהלכות בית הבחירה כותב הרמב"ם לגבי חוימס אזורה שאויבי החוימס לפנים, במעשה הקורבנות פרק י' הלכה ה' כותב כך הרמב"ם לגבי חוימס ירושלים, ואבני נזר מביע תמיהה, אז למה אין התייחסות לגבי חוימס הר הבייס? הוא רוצה לומר שחוימס הר הבייס לא נזכה דשו, אין בקדושה, ואיננה כלפנים אלא כלחוץ. למה חוימס הר הבייס לא נזכה דשו? התוספות כבר מתקשים בשבוע זפזרוב איך קידשו את חוימס הר הבייס. הלו את החוימס מקרצ'ים בקרובס קורבנויס, ומבואו בגמורה שקורבנות שאסור לאכול אותם חוץ לחוימה, חוימס לעזור בקודש קודשים שאסור לאכול חוץ לעזור, חוימס ירושלים בקודשים קלסים שאסור לאכול אותם חוץ לירושלים. אין קורבן שנאכל בהר הבית. שואלים תויסס, אז איך בדיוק קידשו את חוימס הר הבית? התויסס כותבים, מכיוון שאי אפשר אז הקורבנות לא מעכבים. אומר הארנה, זה יכול להיות שלשיטת הרמב"ם באמת לא קידשו את חוימס הר הבית, כי אין דרך לקדש אותה, בחולה לא מקודשת. אז ממילא אויבי החוימס כלחוץ ולא כלפנים, כך טוען האבני נזר. עוד שאלה שהספרים שציימתי מפלפלים בו, הלא כתוב בנובי יחזקאל, והרמב"ם מביא את זה בפרק ו' מלכס בייס הבחירה, הר הבייס חומש מייס עמו על חומש מייס עמו. האם החוים כלול בחומש מייס עמו, או החוים היה מחוץ לחומש מייס עמו? גם פה יש סתירות בדברי הראשונים ובנובי יחזקאל. שאלה שלישית, זה אם ביאס מקצס שמו ביא רק באזורה או גם בדינם של הר הבית. אז רק הזכרתי מהם השאלות, אבל כפי שאמרתי, מן הגוילום המדבר לא נהגו להחמיר. רבים מכניסים פתקאות בין אבני הכויסל, אף פי שאני לא יודע בדיוק מה המקור למנהג הזה. לפני זמן לא רב כתבתי תשוב, וכשנשאלתי האם יש קדוש בקריקלח שמכניסים לתוך
הקויסל. אז הרב של הקויסל אמר רובי, במקום מסגידוי שם שאל אותי, האם צריך לשים אותם בגניזה? אני סבור שאין בהם קדושה כלשהי. גם אם יש מנהג כזה, ואני לא יודע בדיוק מה מקורו, המנהג לא מקדש את עצם הפתקאות. נאמר לי שיש הרבה פתקאות בין אבני הקויסל, בעיקר של אנשים חילוניים, שכתוב בהם שם השם. אז שם השם צריך גניזה. אבל אני לא יודע כמה אחוז, אם זה מיעוט דמיעוט או רבים. אז אם נהגו לגנוז, שיגנזו, גודל המנהג. אף על פי שמי יקרדן, אני חושב שהפתקאות האלה אין בהם קדושה ולא צריכים גניזה. אבל הכל פנים, עצם המנהג הזה, אם הוא אכן מנהג וסיקין, גם הוכיח שלא נהגו קדושה בין אבני הקויסל. אפשר זלמן כותב שמעולם לא נהגו להחמיר בכך, וכך המדבר, משום כך לא נרחיב בפרט הזה. אני רק חשבתי שיש חשיבות קודם כל להביא את מדרוש החזר על קדושת הקויסל, מהו הקויסל המרובי, וקצת הלכות שגדוי להדוי לסדנו בנוגע לקדושת הקויסל המרובי. לפני שנים רבות כתבתי, גם כאשר נשאלתי, בנוגע לקדושת הרחבה שלפני הקויסל המרובי. מה דין יש בו? המפלס התחתון והרחבה העליונה, האם יש בהם קדושת בית הכנסת? בנוגע למפלס התחתון, הרחבה שלפני קויסל המרובי, ברור שמלבד הקדושת של השורס השכינו, אנחנו לא יודעים, אמרתי מקודם, אנחנו לא יודעים גם מה זה השורס השכינו, גם אנחנו גם לא יודעים כמה מקום תופס השורס השכינו. כדי קליפה, כמו בבוס הבחורב יש דין כדי קליפה, טפח, ג' תפוחים כמו לובוד, דר אדמס, שזה מקום של אודום. אולי לשכינה אין מקום בכלל, אז אנחנו לא יודעים להגדיר הגדרות הלכתיות. השכינה שורה על הקויסל המרובי, אבל כמה מקום, כמה זה תופס, מה זה שכינה? יש תשובה מדהימה ברדבז, תופש ממחס כמדומה. הרדבז מדבר על אנשים שחייבים לכנס מעבר השני של הקויסל בתוך הר הבית, והם עומדים בין אבן השסיו, קודש הקודשים לקויסל המרובי, ומגיע זמן תפילת מנחה, או תפילת שחרית, תפילת ערב, לאיזה צד יפנו, לקודש הקודשים או לקויסל המרובי? שאלה מדהימה, שאלה מדהימה. מצד אחד קודש הקודשים אין למעלה ממנו בקדושה, אבל הוא ביד הרעלם. הקימו בייס תומו על אבן השסיו. הקויסל המרובי, בכל זאת העידו חזל שהשכינה לא יזוזו משם. מה קורה בקודש הקודש שאנחנו לא יודעים? אולי בקודש הקודש שהשכינה כן הסתלקה? לא יודעים, הלו, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, כשנבוכדנצר החריב את הבית, יצא בסקול מן השמיים, בית חרב החרבת. זאת אומרת שהשכינה נסתלקה. אז כשאמרו חזל ששכינה לא יזוזו מקויסל המרובי, אולי זה דווקא בקויסל המרובי. אבל שאר חלקי המקדש, אפילו קודש הקודשים, לדבון לב, לשברון לב, אולי אין שם שורש השכינה אחרי ששואלים הילכו בו. אז הרדב"ז לא דן בכל השאלות האלה, הוא לא מנתח את כל השאלות האלה, והמסקנה שלו שיפנה לקודש הקודשים ולא לקויסל המרובי. תשובה מאוד מעניינת. אולי השורס השכינה יש רק מעבר שלנו של קויסל המרובי, כך לי ביועם אלי, אני אומר את זה סתם מסבור, מעבר השני כשהמוסלמים נמצאים שם, השכינה לא נמצאת שם איתם, השכינה זה רק במוקם המידס רג לישראל בשפחם, זה כהן לחשום לפני הקודש ברוך הוא, שם זה מוקם השורס השכינה. אבל כל אלה ספקות שאין עליהן, אין לנו מקורות להכריע בהם ולחדש בהם. אבל מה שברור, שהרחבה של לפני הקויסל יש בו קידושת בית הכנסת. בית הכנסת לא צריך לקדש כמו להבדול בית הקהורס. כל מקום שקבוע לתפילו ולתוירה, יש בו קידושת בית הכנסת. ומכיוון שאין מקום בכל העולם כולו שקבוע לתפילו כמו הקויסל המרובי, ודאי שיש בו קידושת בית הכנסת. אין עוד מקום בעולם שמתפללים 24 שעות ביממה ו-365 ימים בשנה. אין מקום בעולם שקבוע לתפילה יותר מהקויסל המרובי, אז ודאי שיש בו קדושת בית הכנסת, מלבד קדושי הסיירת של השורס השכינו.
שיש בו גם אילו היו מעט מספרלים. אז בתוספס על קדושת השכינו שאין בידינו להגדיר, ודאי שיש קדושת בית הכנסת, אבל בנוגע למפלס העליון זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אז לפני הרבה שנים כתבתי תשובה בעניין הזה ודמתי בכמה סוגיות. לאחרונה יצא לאור ספר על עליון הקויסל המערבי של שמואל רבינוביץ', ושם ראיתי תשובות של כמה גדולים שאני אתייחס לדבריהם אחרי שאני קודם כל אנתח את ההלכה כפי שכתבתי לפני זמן רב. סוגיה במגילה, מגילה דף חובוב, יש מחלוקת תנוע ברחוב של עיר, רחוב של עיר, אם יש בקדושת בית הכנסת או לא. כל הסוגיה שם עוסקת במעלן בקודש ולא עם הורידים, וממילא יש שם התייחסות בגמורה קדושת אורן קודש, קדושת הבימה, קדושת סייפה תורה וקדושת בית המדש ובית הכנסת. יש שם מחלוקת אם בית המדש קדוש יותר מבית הכנסת או בית הכנסת קדושתה למעלה מבית המדש. בסוגיה הזו כבר עסקתי בעבר, הדברים נתפסו במנחסו של הרטוי, אני חושב בפרשס בורוק וחומש במדבור. להלוכה קיימרון בסמדרש קדושתה גדולה מקדושת בית הכנסת, אבל כתוב שם להגיד שמרחוי ושליה מותר לעשות בית כנסת, מבית הכנסת אסור לעשות רחוי ושליה. ויש למחלוקת לבנחם ברביוסי וחכומים, מחלוקת תנועים. רחוי ושליה בימי קדם היו מתפללים בה בימי התניוס ובימי הממודויס. רש"י כותב, כאשר התקבץ עם רב בבית הכנסת ולא היה מקום, כך מבואר גם בדברי הרמב"ם, היו מתפללים ברחוי ושליה. לשיטת מנחם ברב יוסי יש קדושת בית הכנסת ברחוב השליה, מכיוון שבתן יוסי ובמעמודס היו מתפללים שם. חכמים אומרים אקראי בעלמא הוא, ומכיוון שזה רק ארעי, זה רק באופן מקרי שמתפללים שם, אין קדושת בית הכנסת ברחוב השליה. כמו בכל מקום בהלוכה יוחיד ורבים, הלוכי כרבים, אז כמובן שהשכנות בסמן קוף נון דלת ציפה לפוסק החכומם שאין קדושה ברחוי ושל איו, והדברים לקוחים כמעט הלשון של הרמב״ם. כך כותב הרמב״ם בהלכה סברה בפרק י' א' הלוך החוף א' בהלכה האחרונה, פרק י' א' מלך סברה, כותב הרמב״ם רחוי ושל עיר אף רפי שהוא המספר הלמבוי ותן יסו בממודויס, מפני שהקיבוץ רב ואין בו תקנסיס מכילים אותם, אין בו קדושה מפני שהוא ערי ולא נקבל לתפילו, וכן בוטים וחצי רשועה מתקבצים בהם לתפילו, אין בהם קדושה מפני שלא קבעו אותם לתפילה בלבד, אלו הרעי מתפללים בהם כאודם שמספלל בתוך ביסוי. זה לשון הרמב״ם, והשכנוך פוסק כמו הרמב״ם. אני חושב שהמפלס העליון בקויסל המרובי מנסנם דינו כרחוי ושל איו, ברוב ימות השנה לא מתפללים שם. יש ימים מסוימים בשנה שמתקבצים רבבות רבבות ליד שריד בית מדרשנו וספרותינו, כמו בתשבו, כמו בליל שבועס, כמו בברכס הכהנים בימי חול המועד, אז מתפללים גם ברחבה העליונה. אבל זה כמו ימי התניוס והממודויס, הרי גם רחוי ושל עיר היו קובעים בו מניינים תפילה באופן קבוע, זה היה ידוע מראש. זה לא כמו במשרד בדיוק נתקפצו בגן החיות. עשרה אנשים נמצאים בזמן מנחה, אז עשו מניין בין הפנים לעריות, אז ודאי שיש שם קדושת בית הכנסת, אבל ברחוב של איו זה היה קבוע ומנהג קבוע שבימי התניוס ומעמודויס היו מתפללים, אף על פי כן כותב הרמב״ם הלוכי כחכמים, זה הראי קודם המספר בתוך ביסוי ואין בו קדושת. לכאור גם ברחבה העליונה של הקויסל המרובי לא מתפללים שם אלא בימים מסוימים כרחוי ושל עיר ואין בה קדושת בית הכנסת. המשנה ברורה בביאלוכה, קטע ראשון בסימן קופנון דלד, מביא את הריטפו, ריטפו במגילה דף חובוב, כותב הריטפו על רחוי ושל עיר. אף על פי שגמור אומרת, חכומים לפחות, שלוחי כמו יסום, אקראי בעלמה, ולכן אין קדושה ברחובו של איו, אם מכרו את הרחוב לא צריך לקנות ממנו בית הכנסת, אומר הריטפו, אין זה אלא לעניין אילוי דומים, דיינו תפיס אז דומים. אבל יש בה קצת קדושה, מכיוון שבכל זאת זה מקום קבוע לתפילה, ואסור לעשות בו תשמי של בזוין. כך מביא אבי הלוכה בשם הריטבו. ולפי זה נקבע כך גם ברחבה העליונה של הקויסל המרובי, לא יגורה מרחוי ושליהו, שתשמי של בזוין, זכויק וקל אסור, שעשו בסוד בו, כי בכל זאת יש בו מקסס קדושס בית הכנסס קדושה לחצויים. אף שיש לתמויה על אבי הלוכה שמביא את הריטבו, אולי הוא לא קובע מסמרות כבוסי, כי במשנה ברורה הוא לא מזכיר את זה. לפעמים בבי הלוך המשנה ברורה מביא יסודות למדניים, ולא תמיד כוונתו לקבוע מסמרת להלוכה. כי בדברי הרמב״ם ודאי משהו שלא כדברי הריטבו. הרמב״ם אומר זה, כאודם המספלל בתוך ביסוי, בתוך ביתו של אדם, לא מצינו שאסור לעשות תשמי שבזוין, שחוק וקל אסלוש. שחוק וקל אסלוש, הפעם זה לא מצווה. אבל אין דין מסוים בביסוי של אודם. אם הרמב״ם כותב שזה כאודם המספלל בתוך ביסוי, מוכרח להדיה שהרמב״ם לא נוקד כדברי הריטבו, ולדעת הרמב״ם, בוטם וחצרס שמתקפצים בהם לתפילו, כמו רחוי ושליה, אין בקדוש כלל. אז הזכרתי את הספר החדש שיצא לאור, ויש שם תשובס שהוא עתקו מספר שמש ומוגן, כמדומני, של הגאון רב שלום משאש. דין ודברים שהיה בין שני הרבנים שכיהנו ברבנות ירושלים, הגאונים רב צהל זולטי ורב שלום משאש. לא הכרתי את הרב משאש, אבל הכרתי את טבת רב צהל זולטי, שהיה גאון גדול וחריף גדול, ובכלל אדם מיוחד במינו, זכר צדיק ומברוכה. אז הרצאו ג'ולטי גם דן בשאלה הזו, והוא כותב שגם ברחבה העליונה יש קדוש לפי דברי הריטבו. אף שהרמב״ם לא סבור כהריטבו, כותב רבצאו ג'ולטי הברקה למדנית. הברקה שנאה לו, כי הוא היה למדן גדול, לפני שהיה פויסק היה למדן גדול. אף על פי שאני חושב שלהלוכה זה לא נכון. מה אומר הרב ג'ולטי? זה נכון שהרמב״ם כותב קודם המספר בתוך ביסוי, אבל כאשר המחבר מעתיק את דברי הרמב״ם, הוא משמיט את הפסקה האחרונה. הוא לא מביא את הסיפה של הרמב״ם. ובשולחנו הוא מסיים, אין בהם קדושה. אומר הרב ג'ולטי, יכול להיות שהמחבר בכוונה השמיט את סוף דברי הרמב״ם, משום שהוא סבור כמו הריטבו. אף על פי שהם להם קדושה גמורה, אבל זה לא כמו עוד המספר בתוך ביסוי, ולכן הוא לא מביא את החלק הזה של הרמב״ם. אני חושב שזה לא נכון, משום שמחבר מצד אחד לא מביא את כל דברי הרמב״ם, אבל לא של המחבר הרבה יותר נחלץ מלא של הרמב״ם. ואני קורא עכשיו אחרי שקוראנו את דברי הרמב״ם את לא של המחבר משוכנו. וכוי ושל ירע פרפי שמספר עליו בטניות אין בה משום קדושה מפני שהיא ערי, וכן באתם וחצרי שמתקבצים בהם להספרל באקראי, אין בהם שום קדושה. הרמב״ם כותב אין בהם קדושה, המחבר כותב אין בהם שום קדושה. אז ברור לי כשמש, אם המחבר כותב אין בהם שום קדושה, איך אפשר לומר שיש בהם קדושה לחצויים, שאסור בתשמיש בזוין, כאשר המחבר כותב אין שום קדושה. אני סבור שזה כלל לא דיוק שהמחבר משמיט חלק מדברי הרמב״ם, משום שכל מי שרגיל בלשונותיהם של הרמב״ם והמחבר יודע, לא רק פה אלא בכל מקום, אבי שיוסף יותר קצרן מהרמב״ם, וגם כאשר אבי שיוסף מעתיק את דברי הרמב״ם הוא מתבסס עליהם דרכו לקצר בלשוינס. הרמב״ם כדרך הרבה לשוינם, אבל במיוחד הרמב״ם מוסיף הרבה פעמים טעם וטבלן להלוכה, מוסיף דברי הסבר, מוסיף בהם טבלן. לא כך דרכו של המחבר בשולחן ערוך. המחבר בשולחן ערוך לשונו תמיד קצר, והוא משמיט הרבה לשוינס מדברי הרמב״ם. בהלכה זו גופה, המחבר לא רק משמיט את סוף דברי הרמב״ם, אלא אתם לא יושבים, כל הציבור הרב פה, אף אחד לא יושב עם רמב״ם ושכנוך, אבל תהיינו בשתי הלכות האלה ותראו שהמחבר דילג על כמה וכמה מילים ופסקות שיש בהלכה זו בדברי הרמב״ם, ואם כן, זה לא דיוק כלל למה המחבר לא מביא את סוף דברי הרמב״ם, משום שאין בהם הלכס הפסוקת, יש רק הסבר של הרמב״ם. אבל אם הייתי הולך בדרכו של הרב ג'ולטי, הייתי אומר כך, בגלל שהמחבר משמיט את סוף דברי הרמב״ם קודם שמסר בתוך ביסוי, והמחבר ידע שבסוף הימים יעמוד חריף כמו הרב ג'ולטי וירצה לדייק מכאן, שאולי לדעת המחבר כשית הסרית ושיש בהם קדושה, ולכן המחבר מוסיף מילה שלא כתובה ברמב״ם, והוא כותב לא רק אין בהם קדושה, אלא אין בהם שום קדושה להוציא מליבם, שאף אחד לא יבוא וידייק מדברי הרמב״ם, השמות עשה הרמב״ם, שהוא סבור כמו הריטבו. בכל אופן, איך אפשר לומר בדברי המחבר כשיטה הזו, כאשר המחבר כותב, אין להם שום קידוש. ולכן, אין הלוכה כדברי הריטבו, כבר ידע במקוי ממונח, אבל לא כך פוסק השולחן אורך, ואף אחד מהנויסקיילם, המוגן אברום והטז, ארון וחול, שתמכו בידו מזה אחד ומזה אחד, אף אחד לא מביא את הריטבו, הרמו לא מסיק על המחבר, ולכן אין לנו אלא את דברי השולחן אורך, והפה הסכם לדור הסתיים, וכנראה שאין הלוכה כדברי הריטבו, כך נראה לעני יוזדייק. אבל יש טעם נוסף אולי לקבוע שיש קדושס בית הכנסת במפלס העליון של הכויסל המרובי, וזה בהתבסס על דברי המוגן אברום בסעיף קוט נלף. כותב המוגן אברום בסעיף קוט נלף לדון באזורס שלנו שלפני בית הכנסת. בגמור ברמב״ם ובשולחן אורך יש דיון בנוגע לשני דברים, רחויבו של איוב שהיו מתפללים בה בימי התניאויס ובימי הממודויס, בוטים וחצרויס שמתקבצים בהם לתפילו. דהיינו, היו עיירות, אולי היה רחוק ללכת לבית הכנסת, אולי היה סכנה ללכת בחושך, בוטים וחצרויס שמתקבצים בהם לתפילו. הרבה משרדים היום, יש מקום מיוחד, יום יום, שמתקבצים בו לתפילו. אז בין כאן ובין כאן, מכיוון שזה ארעי ולא קבוע, אין בהם קידוש. המוגן אברום מביא מתשובה סמרית לגבי פוליש. לא יודע אם כולם יודעים מה זה פוליש. החדרים הקדמיים לפני שנכנסים לבית המדרש, ולפעמים כשיש יורצייט מתפללים בהם, כשיש ציבור גדול מתפללים בהם, אז יש בו תכנסיה שיש בהם שטיבלך. וגם בחדרים החיצוניים יש מנינים קבועים בכל יום, אז ברור כשמש יש בהם קדוש בית הכנסת, משום שהם מיוחדים לתפילות. אבל המוגן אברום דן באזורים החיצוניות שלא מתפללים בהם באופן קבוע. אז כותב המוגן אברום, שמנסתם דינם כרחויבו של איוב, ואין בהם קדושס בית הכנסת. ואפשר, מכיוון שמספללם בהם תודיו, בכל זאת יש בהם קדושס בית הכנסת. הדברים האלה מצטט המוגן אברום בתשובס מהרית. הרבה זמן חשבתי, וכך ראיתי בספרים רבים, ביניהם גם בתשובס הנאו שציטטתי של הרב זולטי והרב משש, הם הבינו את דברי המרית כפי שאני הבנתי את דברי המוגן אברום, שאולי הזורי שלפני בית הכנסת יש להם דין אחר משם שהם נגררים ובטלים לבית הכנסת. זה בכל זאת בית מדרש, זה לא בית דירה. אז אילו מדובר במטבח, אף על פי שהוא מסונף לבית הכנסת, לא ייתכן שיש בו קדוש של בית הכנסת, הם לא מתפללים בו. אבל מקום שמסונף לבית הכנסת וגם מתפללים בו מדי פעם, שונה מרחויבו של איו, מבוטם וחצרויס, ויש בו קדוש של בית הכנסת. לפי זה, מה יותר מסונף לבית הכנסת מאשר הרחבה העליונה של הכויסל המרובי? הלוא הוא משקיף על הכויסל המרובי, זה אותו שטח. בימי המויד לפעמים, בעיתים מזומנות גם מתפללים שם, אז אם אנחנו מחמירים כמו המרית במוגן אברום, גם בעזרות הפתוחות לבית הכנסת, לכל גם במפלס העליון של הכויסל המרובי. כך הייתי סבור וכך כתבתי, עד שבדקתי בתשובה סמרית, ובתשובה סמרית ראיתי שרוח אחרת זוהי סופו. המרית, כאשר הוא מדבר על הזור שלפני בית הכנסת, בסוף התשובה הוא כותב, לחייל זה כמו רחויבו של איו, מכיוון שזה לא קבוע לתפילה באופן תמידי. אבל אפשר, מכיוון שמתפללים בו תדיר העצלונים, אז בית כנסת קבע לגבי העצלונים. כנראה שכל אלה שאיחרו לתפילה עשו שם מניין אחר, אז זה לא היה המניין המרכזי, אבל כל העצלונים, כל אלה שקמים באיחור, היו מתפללים שם תודיו. אין רמז בדברי המעריד שהוא בא לחלק בין הזורי של בית הכנסת לרחובו של עיר משום שהם מסונפים ופתוחים לבית הכנסת. אני חושב שכל הכוונה של המעריד באזור ישראל היו מתפללים לא רק בתניוס ובממודוס, לא רק 3-4-5 פעמים בשנה, אלא באופן תמידי. זה לא היה המניין המרכזי. אבל האצלונים, אני משער שתמיד יש אצלונים. אני מתבייש לומר שבמניין שאני מתפלל בו, כשאנחנו מתחילים הוידו, בדרך כלל יש 20 אנשים. 20 אנשים בבית הכנסת. כשאני מסתובב בחזרון סשפס, אני רואה 50-60 אנשים בבית הכנסת. ואני תמיד מתפלל מהיכן הם צמחו. אבל, נו, כנראה שכך היה בימי המעריד. אלה שבימיו התפללו בחוץ ועשו מניין אחר, לא כמו בימינו שהם מצטרפים לתפילה ומצטרפים עם האחרים. אז אני סבור שהחומר של המעריד זה משום שבעזור הישנאו מצד אחד זה לא היה עיקר מוקם התפילה. אבל התפללו תדיר העצלונים, והמעריד כותב שזה קבוע לעצלונים, אז אולי זה גם נחשב בשמדש קבוע. ולפי זה אין לנו מקור לחלק בין מקום שפתוח לבית הכנסת למקום שאיננו פתוח לבית הכנסת. ומכיוון שברחבה העליונה של הכויסל המרובי לא מתפללים תודיו, בכויסל אין עצלונים. אין כזה דבר עצלונים בכויסל. קודם כל, כל מי שבא לכויסל בכלל מן הסתם נתפס ברוח של זריזס וזהירס ונקיאס ופישס ודער וכל המעלות הטובות של הפנחס בן יואל. אבל גם מן הצד הפרקטי, מה שייך עצלונים, מתי שתגיע, אז תמיד יש לך מניין. אף אחד לא צריך להתפלל למעלה משום שהוא בא באיחור. אז לכאורה, חזרנו לעיקר דין של רחובו של עיר. ואף על פי כן, מטעם שלישי, אני חושב שקידוש מסוים נוהגת גם במפלס העליון של רחבת הכויסל המרובי, משום שהמעריד באותה תשובה מחדש עוד חידוש. הוא כותב לגבי גינויס ופרדס עם הפתוחים לבית הכנסת. זה כבר שלב יותר מאוחר ויותר רחוק. האזורויס הם חדרים ולפעמים מתפללים בהם. בסיפור של המעריד משמע שבאופן קבוע היו מתפללים בהם. אבל כשיש גינה מחוץ לבית הכנסת, האם ישבו קדושה? כותב המעריד בפשיטה שאין בו שום קדושה. ויעפל פי כן הוא כותב, אם זה פסוח להיכל, אם זה פתוח להיכל, אסור לנהוג בו קלוס ראש וצחויק משום זילוס את בית הכנסת. זה חידוש של המעריד. לא משום קידוש את בית הכנסת. קידוש את בית הכנסת אין בו, ומן הסתם זה פחות מרחוי בשליל, כי באותם גינס ופרדס המשמע שלעולם לא התפללו. ויעפל פי כן כותב המעריד, אם זה פסוח להיכל, אסור לנהוג בו שחוק וקל הסוש. גם כאן ראיתי טועים שהבינו את דברי המעריד, כשהוא כותב היכל, הכוונה לאורן קודש. אז בתשובות הנאו מפלפלים על הבונים, אבל ברחבה הפתוחה אין ארונות קודש. לפעמים מוציאים אותם בשעת התפילה, אבל לא משאירים אותם תמיד בחוץ משום הגשמים, אז מכניסים אותם פנימה. אבל כל מי שלומד את התשובה סמרית, כפי שאני למדתי אותו, מבוא להגיד בדבריו, כשהוא כותב פתוח להיכל, הכוונה להיכל בית המקדש, ולא לאורן קודש. הכוונה בכלל לא לאורן קודש. פסוח להיכל, הכוונה להיכל, לחלל של בית המקדש, זה כמו הסמרית. ואני סבור שהם גינס ופרדסים שפתוחים להיכל, אסור בעשות בהם תשמש וזוין, ואסורים בזכות וקל הצלוש משם זלוסו בבית הכנסת, קל וחיימו, מקום שמשקיף על הכויסל המרובי, שמלבד קידוש של בית הכנסת שיש למטה, זה גם מקום לשורס השכינו, ומויר המקדוש יש, אפילו בשעה זכור מבית המקדוש, ולכן פשיטו לי, שאם המעריד מחניאו, לגבי גינויס ופרדסים שפתוחים להיכל בסמדרש קל וחוימו במפלס העליון שפתוח כל כולו לכויסל המרובי, שגם קדושס בית הכנסת יש בו, וגם
מיועל המייסוס השכינה משם, גם אם אין קדושס בית הכנסס במפלס העליון, עשו בשחויק וקלסוש בדברים של בזויר.
אז מצד אחד הרווחנה, שוודאי שהאין איסו קפנדריה במפלס העליון, כי איסו קפנדריה יש רק בבית הכנסס. במפלס העליון אין איסו קפנדריה, כי אין בו קדושס בית הכנסס. אבל מצד שני, אם בגינויס שפתוחים להיכל וסמדש צריך לנהוג כובד ראש, קל וחוים ובן בני של קל וחוים הוא, כך גם ברחבה העליונה של מול הקויסול המרובי. אז ודאי שיש להצטער על השוק שיש שם הרבה פעמים, והלבוש לא צנוע שיש כשעומדים מול המקום היחיד בעולם, שיש בו השוס השכינו, אבל אתם קדושס בית הכנסס אין בו, כפי שאמרנו לפי דברי המוגן אברום, צריך לנהוג בו קידושה, אסור בעניונים של בזויים, אסור בשחויק וקרס ראש, כך נרל אני אסדייק. מור אוקצי או רבי ינקה ואמדן חולק על המרית ומוגן אברום ומחמיר יותר מהם. המרית ומוגן אברום כותבים שמן הסתם הזורי סבטוחות לבית הכנסס, אין בהם קידושס בית הכנסס, דינם כמו רחובו, אבל אפשר, מכיוון שמתפללים בהם, אז דינם כמו בית הכנסס. מויר אוקציו כותב שהוא תמיה, הלו סוגיה פשוטה בקודשים, לישקויס הבנויס בחול ופסוכויס לקוידש, קוידש אין. אז הפולש, החדרים החיצוניים, גם אם הם בנויס בחול, והם בהם קדושס בית הכנסס מצד עצמן, אבל הם פתוחות לבית הכנסס, ולכן יש בהם קדושס בית הכנסס. חידוש עצום של ביאנקה ונדן. ואני סבור שלביאנקה ונדן לא ראה את המערית, ואין בזה פלא כלל רבו ישראל. לא כי ימינו, ימי קדם. היום לכל אחד יש תשובס המערית. מי שאינו בבית, יש בבית הכנסס. מי שאינו בבית הכנסס, יש לו בויצה חוכמו, בויצה תוירו, בפרויקט פשוט, ולאף אחד אין תירוץ היום שלא להסתכל במערית. לא כך בימי קדם. יכול להיות שביאנקה ונדן כלל לא היה לו תשובס המערית, אבל בכל אופן. מדבריו נראה להגש, הוא התבסס רק על המוגן אברום, כי עיקר התשובה של המערית זה ממש בסוגיה הזו של לישקויס הבנויס בחול ופסוכויס לקוידש, והמערית דוחה שאין עניד נדוי מן הרעי הכלל ואין לדמויס לאוסר למלצר, משום שאותן הלשקות היו כל תשמישם תשמי של קוידש, מה שאין כן החדרים החיצוניים שמיועדים גם לתשמישים של חול, להכיל לשתייה וליחסון ודברים נוספים. הרחבה העליונה של קויסל המרובי אני חושב עוד פחות, משום שהרחבה הזו פתוחה לא רק לקודש אלא גם לחול, יש בה עשרות מבנים ושערים וכניסות ויציאות וישיבות ומנהרות הכותל, והיא פתוחה להרבה מקומות נוספים לא רק לקודש. אז אם משום סבורו סביאן כוונדן זה לא שייך כאן, משום כך אני הזדעתי נראיקה שגם אם אין קידושס בית הכנסס ברחבה העליונה, כך מסתבר לי, הרחבה הזו מן הסתם מיועדת מצד אלה שבנו אותה גם להמוני תיירים מרחבי העולם, הרבה מהם גויים, רבים מהם לא באים להתפלל אלא לא יודע איך להגזיר את זה, נושם לא מבואו, טף לא מבואים. אולי יש גם בזה לתנסוך אותו למביאיין, אני יודע, אולי, אבל המציאות היא שהרחבה הזו מן הסתם מיועדת להמוני בית ישראל ולא רק לבית ישראל, ולכן מעיקר הדין סבורה נשאם בו קידושס בית הכנסס, ויאפל פי כן יש לעמוד בו באימו ואירו, ואסור שחוי קלס ראש ותשמי שבזוין לפי דברי המרית, ודאי לא יגורה מגינויס ופרדסים שפתוחים ורואים בהם את היכל בית המדרש. וכוון הסמרית איננה לאורן קוידש דווקא, אלא לעצם היכל של בית המדרש, קל וחיים, הבן בנוי של קל וחיים, המקומות שפתוחים לקויסל המרובי שקידושו של המעלה מקידושס בית הכנסס, כפי שהסברנו בחלק הראשון של השיעור. סוגיה נוספת שרק לאחרונה כתבתי בה, והיא נוגעת מעקיפין לקויסל המרובי, לא לקדושס הקויסל, אלא סוגיה צדדית לחלוטין. נשאלתי הרבה פעמים על ידי אנשים שמתפללים אצל הקויסל המרובי ועולים לתוירה. ונעמד פלוני אלמוני, על יד ספר תורה מוכר עליות, או מטרים את האנשים, עושה מי שברך. והוא אומר לאנשים שהוא מישיבה פלונית, מישיבה אלמונית, הוא לכולל. האם האנשים שאלו או קנו לי צריכים לתת את הכסף דווקא לו, או שכל אחד זכאי לתת למי שנודב ליבו, למי שהוא התכוון לתת? וגם זו שאלה מעניינת. בסימן ריש נון וב סיב וב בשולחן ערוך, נאמר את הדברים רק בקיצור, זה גם סוגיה זו מבוססת על סוגיה במגילה. מעניין, חלק הראשון של שיעור היה מבוסס על מגילה חובוב, רחוי בו של איל, אם יש בקדוש של בית הכנסת. חלק השני של השיעור, רק פי שזו סוגיה שונה לחלוטין, אבל גם סוגיה זו מבוססת על מגילה חוב זין ומדלת, כמעט באותו מקום. שם מבואר שבני עיר אחת, כאשר הם נדרו לצדוק בעיר אחרת, הם צריכים לתת את הנדבה שלהם לעיר שבו הם נדרו, והם לא יכולים לקחת את הכסף הביתה ולתת לעניי העיר שממנו בואו. אז לכאורה הוא עדין כאן, אתה נודע פה, אתה לא יכול לקחת את הכסף למי שאתה רוצה לתת. אבל אמיתו של דבר, אין זה נכון. כתוב להגיד במרדכי שהוא מקור הלכה הזו שבשולחן ערוך, והש"ך מביא את הדברים בסעיף קי"ב. אין הדברים אמורים אלא בצדוק שמתחייב מכוח הוא עיר. יש גזירה בעיר, יש בצורת, עשו את סרס אסוירריס, חייבו את כל בני העיר לתת צדוק למטרה מסוימת, אז הגזירה, התקנה חלה גם על מי שבא לשערי העיר. אבל מה שנוהגים לתת כשקונים עליאס, כשעולים לתוירה, כתוב להגיע בשך, זה לא חשוב להלכה הזו. כל אחד יכול לתת למי שליבו חפץ. ויעפו פיקן כותב השך, אם אדם קונה עליאס, אז קנית. אם אתה קנית, אתה צריך לשלם למי שמכה לך, אז אתה לא יכול לקנות עליאס כאן ולתת את הכסף במקום אחר. ועוד הוא מפסיד לבית הכנסת, כי אם הוא לא היה קונה, אז מישהו אחר היה קונה. אז איזה זכות יש לו לקחת את הכסף למקום אחר ולגרום הפסד לבית הכנסת? פשיטה לי ששתי הספרות האלה לא שייכים בקויסל המערבי. כאשר אדם יש לו סמכות למכור, אז צריך לשלם לו ולא לאחרים. אבל הקויסל המערבי לא שייך לא לישיבה פלונית ולא לכולל אלמוני. ואף אחד אין סמכות להחליט שהוא רוצה להתרים למי שהוא רוצה להתרים. ולכן פשיטה לי שמי שנודע נדורם ונדורס בקויסל המערבי זכאי לתת את הכסף למי שהוא ירצה. והעובדה שפלוני אלמוני יעמיד את עצמו כגבאי לא מחייב אף אחד. אלא אם כן הוא לא התכוון משום דבר, אז אולי אפשר לומר כל הנוידו על דעס מי שמדיר אותו נודר. אפילו בזה אני חושב בחיי גם לא אומרים כל הנוידו על דעת חברו. כשפלוני נעמד ללא סמכות, ללא רשות, ללא ביילס, גם אם קניתי עליאס בקויסל, אני יכול לתת את הכסף למי שאני רוצה, כי זה מויכו דובר שיהיה אינו שלוי. זה מויכו דובר שיהיה אינו שלוי. הוא עושה מעשה טוב, אבל זה לא יותר מאשר שירות לציבור, גמר חסד. מישהו צריך לעמוד שם ולחלק עליות, אבל אין לו זכות למכור, משום שאף אחד לא מינה אותו, וממילא לא צריך לשלם דווקא לא. ולכן גם נדורם ונדובר שנודרים בקויסל, ואפילו מי שקנה עליאס בקויסל, אם הוא התכוון להדיה לתת לפלוני, אז אנחנו נכנסים לשם של משל המצדוק לצדוק. גם אז זה לא בטוח שעשו לו לשנות, אבל כשהוא לא התכוון, ודאי שאין שום חובה לתת למי שיצרים אותו, והוא זכאי לתת לכל מי שיחוץ. אני רק אומר באופן כללי, כאשר אדם קונה עליאס ומשלם במקום, אז הוא יודע לפחות שהוא שילם. כשילך לביתו ואין גבאי שרשם שהוא חייב וינדנד לו כל ימי, כל הדבר שמנסתם הוא ישכח לשלם, ואז אבוי נדורם ביודוי, ולכן סתם היצטרי בכמה שמלון. אם הוא נדע כמה שקלים, שיתת את זה מה שיותר מהר, ולא חשוב למי הוא נותן את זה, ולא יסע הביתה בלי לתת, כי אז כל הדבר במציאות החיים של העולם, הוא לא ייתן ויתפס חלילה באבוין נדורי. אז עסקנו בכמה הלכות מצויות שקשורים לקויסל המרובי, שריד בייס מקדושנו וספרתנו. וזה מה שנשאר לנו לאחר שחורב הבייס וגולו יסחור באבוינוסנו שרובו. אבל בעצם זה לא נכון לומר זה מה שנשאר לנו. אמרתי כמה פעמים היום בשיעור שהשלוש השכינה במידו שיש אצל הקויסל המרובי מן הסתם, כך לידי יואם עלי, אין בשום מקום אחר בעולם. אבל אף הפי כן אמרו חזר בסוף מסכת מגילה, ואי עולהם למקדוש מעט בכל עמוק המאשר יבוא יושמו אלה באותו כנסיס ובאותו מדרוסס שבבור. יש קטע מפליא בקידוש הסלוי בליקוטים הצדק מבדיצ'ו. בקידוש הסלוי כתוב, אם אמרו חזר שיש אשרוס השכנה בבית כנסס, אף על פי שתפילה זה רק מצווה דרבונן, קל וחומר שיש אשרוס השכנה בבית שיש בו גמילס חסודים והכנוס הסורך. כך כתוב בקידוש הסלוי. אני קצת נרתע לומר קל וחומר, זה לא בדיוק קל וחומר. מוקם תפילה זה מוקם תפילה. רב חיים כבר הסביר, והדברים כל כך פשוטים, גם אם החיוב של תפילה זה דרבונן, אבל די שיש חפצה של תפילה דיורייס. אברהם אבינו תיקן שחרס ויצחק מנחה ויענקב ארבס, וזאת למדנו מרמוזים שכתובים בתוירס השם וחומש ברשס. ודאי שיש חפצה של תפילה מן התוירה. תפילה זה לא דבר שהוא מדרבונן. המחלוקת בין הרמב״ם ורמב״ן, אם יש חיוב להתפלל בכל יום, לדעת הרמב״ן אין חיוב. ולכן אין לדון קל לבואים עם התפילה. ואם אמרו חזר בוא תקנסיס ובוא תמרו שבבובל הם מקדש מעט, אני מפתק עם זה קל וחוימה. אבל גם בלי קל וחוימה, איש ואישו שזוכו שכן השחיו ביניהם, הלא זה גמור בסויטר. כל בית יכול להיות מקדוש מעט, כל בית יכול להיות מקום השלוש השם. אז בינם יש קל וחוימה, בינם אוקיי, אין קל וחוימה. כל בית יכול להיות מקדוש מעט. אני תמיד מביא את דברי רשי. שבת דף נון ה' כתוב ברשי, עד שלא נבנה אוהל מועד, הויסו השכין השוירה באוהלי צדיקים. זה כבר לא קדוש הסלוי, זה כבר רשי. רשי בשבת נון ה'. עד שלא נבנה אוהל מועד, הויסו השכין השוירה באוהלי צדיקים. ידי ידי ששתי. כל בית יהודי, שזה אוהלי צדיקים. ומנוחס כתוב בגמור ששל כל משלות הם דויים על המסבח והתויסס מסבירים משום הכנוס הסורכם. הרי לא במקור גם לדברי הקדוש הסלוי, אם של כל משלות הם דויים על המסבח משום הכנוס הסורכם, אז כל מקום שיש הכנוס הסורכם זה מקדוש מעט ויש בו שעוס השכינו. אז כל מקום יש בו שעוס השכינו. בוא תקני שיש המיוחדים לתפילו, בוא תמדרוש יש המיוחדים לתוירה, באוהלי צדיקים. כל מקום שיש גמילס חסודים ואכנוס הסורכם, אף הוא מקדוש מעט ויש בו שעוס השכינה. הסברתי הרבה פעמים לפי פשוטון של דבורים, כל עבודת המקדוש מתחילתו ועד סופו סבבה מסביב לשלוש כלים, שלוש כלי מקדוש: המנוירו, המזבחויס והשולחון. כל שאר הכלים היו כלי עזר בלבד. עבודת המקדוש היום יומית מתרכזת מסביב לשלוש כלים. שלושת אלה הם כנגד תוירה, עבודת גמילס חסודים. המנוירה כנגד תוירה, יש מאמור חז"ל כל כך רבים שלא צריך אפילו לחזור עליהם. כנר מצווה בתוירה, הנציב בפרשת תצווה בעמק דבר אומר שהמנוירה לא רק מרמזת לתוירה, לא רק מסמלת לתוירה, אלא גם משפיעה תוירה. המנוירה משפיעה תוירה. הנציב אומר על רב טרפן, כתוב במדש, רב טרפן כי הרשו ודובר מתוקן, כי רב טרפן שמע דבר תוירה טוב, הווה אומר כף טוב ופרח. אומר הנציב, למה הוא אמר כף טוב ופרח? בפשטס היינו חושבים שזה מליצה, אבל גדול התנאום לא דיברו במליצס בעלנה. תמיד היה כוונה בפנימיוס התוירה בכל דבר שאמרו. אומר הנציב, רב טרפן התכוון לומר שהחידוש הזה, הטוב, היפה, הראוי, נשפע מכף תוריו ופרוחיו של מנוירה סמור. ואומר אני על דברי הנציב, כף תוי ופרח. זה כל כך גלט גם הדברים האלה הם מקפטוריהו ופרוחיהו של מנויר הסמור. המזבחויס, שני המזבחויס הם כנגד אבוידו. תפילויס, תחס קרבונוס, תיקנום. זה המסבח הכי צועים. תיקוין תפילוסי, כתוירס לפונך, אומס, אסקאפה, מינחס אורל. הרי שגם מזבח התוירס קשור לתפילו, לתפילס למינחה. בספר החדש, מנחסו של שיחס על התוירי, יש מאמר על כתוירס, ושם הסבעתי קצת למה זה קשור דווקא למינחה. למה כתוירס קשורים לתפילס מינחה? כי כתוב בזו יש שבשעס מינחה זה זמן של הסגברוס הדינים, אז הדינים שולטים בעולם, ויש סגולה מיוחדת בכתוירס. לבטל את הדינים ולהמתיק אותם בשורשם, בשעס המגיפה, על המקוין לקח כתוירס. ויאמת בין המיסם והבין החיים לתיות של המגיפה, זו הסגולה המיוחדת שיש לתוירס, ולכן תוירס מכוונת כנגד תפילס המינחה. תיקוין תפירוסי, תוירס לפונך ומאסס קאפה מיחסל, הרי שהמיס בוחס קשורים לעבודה. ומה יותר פשוט מה שלומר, אם המנוירה זה תוירה, והמסבח זה מנוירה, אז השור פה מנסתם זה גמרס חוסונים. הלו, מי החלק לחם הפונים? כהני המקדוש. נחלו לא יהיה להם בארץ. לא היה להם קרקעות, לא עסקו בביזנס, לא עסקו במסחר. הקדישו את חייהם לעבוד את הקודש. הרמב״ם כותב לשון בהלכה סרומס, על שולחנו של מוקם הם יושבים ומלחמו הם אוכלים. זה לחם הפונים. ומכאן למדנו שכלל יסוד צריך לפנס את כהני המקדוש ואת כל מי שמצטרף לשבט לוי, כל מי שמקדיש את חייו לתורה ולתפילה ומוותר על מנעמי העולם הזה, כלל יסוד צריך לפנס אותו. אז מנוירה זה תורה, המסבחויסטים אבוידה ושוכנים מן הסוסודים. הרבה פעמים הזכרתי דבר מדהים, דבר מדהים ממש, רב גשן הנך עד זינה, כל אחד שמע רב גשן הנך בעלת חילס, אבל אנשים חושבים שכל היום כולו וכל החיים שלו הוא עסק בתחילס. רב גשן הנך היה אחד מהגאונים המובהקים של הדור. הוא ידוע כבעל התחילס, אבל הוא היה בעל התחילס, הוא היה בעל נגויים ובעל אוהלויס. הוא כתב שני ספרים עצומים על נגויים ואוהלויס, סדתר, והיה גאון אוהלום וצדק נשגב. הוא כתב קונטרס מדהים כפתיחה לספר בייס ינקב. אביו של רב גשן הנך רזינה היה רב ינקב, האדמור השני לבית אישביץ, בנו של המאה שלוח. רב ינקב כתב ספר עומק עומק מימצאנו, כל כולו דברי קבולה, בייס ינקב על התוירת, ורב גשן הנך יש לו פסיכה, שבו הוא טוען שהרמב״ם היה מגדולי המקובולים, כל דבריו דברי קבולה נסתרים, שהוא הסתיר ביד החזוקה ובמוירי נבוכים, כך הוא טוען. הוא מביא הרבה ראיות, מקצתם משכנעים, מקצתם פחות משכנעים, אבל קונטרס מאוד מעניין. הראיה הכי מדהימה שהוא מביא שם, אני הזדהיתי. הרמב״ם כותב בחלק ג' של מוירי נבוכים, כאשר הוא עושה בטעם המצווס, הוא כותב שלא ידעתי טעם למצווס השולחון ולחם הפונים. וזה פלא גדול, זה פלא גדול. הלא דרכו של הרמב״ם בחלק עם המוי נבוכים לכתוב טעמים מאוד פשוטים, לא כדרכו של הרמב״ן. הרמב״ן הרבה פעמים מתקיף את הרמב״ם על טעמי המצווס שלו. הרמב״ם מבוסס על קבולה, הרמב״ם כותב טעמים בלבטיים. הרמב״ם כותב שמצווס הקרבונה זה לגמול את בני ישראל מן ההרגל שלם להקריב קרבונה על ישראל. מה כל כך קשה להמציא טעם עליך מפונים? אני יכול 10 טעמים להמציא עליך מפונים, מה כל כך קשה? אומר רב גשן הנך רזינו, אני לא יודע אם יושבים פה הרבה חסידים, אם אתם נוהגים לומר עסקינו סודוסו בסעודות שבת, אבל חסידים אומרים כל אחד משלושת הסעודות עסקינו סודוסו שכתב הרי הקודש, ושם כתוב יגלם לונטעמי בתריסו נעמי. הרי הקודש אמר שהסוד של לחם הפונים לא יתגלה אלא על ידי מושיח צדקנו, ולכן לפני סוד השבת ביום אנחנו מבקשים יגל עלון טעמי בתחי סנאמי, שהקודש ברוך הוא כבר יגלה את הטעם של תחי סנאמי של יוד בייס חלה של לחם הפונים, כי זה סוד נשגב שלא יתגלה עד ביאס הגויל. אז מה הפלא שהרמב״ם כותב שהטעם של שולחון לא ידעתי? הכל הוא ידע, כל כלי המקדוש, כל עבודת המקדוש עד שמגיע לשולחון. אז רב גשן הנך טוען שכאן יש לנו רמז שהרמב״ם כל דבריו דברי קבולה, אבל הכל פנים לבריסה. בדרכנו נאמר, לא כרמב״ם, אלא תוירה עבודת גמילות חסדים, שלושת עמודי תבל. זה עבודת המקדוש בפנימיוס. המנורה, המזבח והזבח שלך. אלה שלושת הכלים היו בהיכל. מה היה בקודש הקודשים. לפני ולפנים שם היה רק דבר אחד, ארון עדס, לא יכול לספריס וספר תורה, ואיפה הם היו מונחים? על אבן השסיעו שממנו הושתת העולם. ליבי יוימרי, ואני מרגיש את זה ברור עד למאוד, וגם את הרגן הזה כתבתי בספר החדש על התורה, באיסגליה, בעבודה המעשית, בהיכל, שם התחלכו רגלי הכהנים יום יום. שם יש שלוש דרכי עבודה: מנורה, מזבח, שולחן. תורה עבודה גבירת חסדים, באיסקסיה, בהסתר, לפני ולפנים. שם אף אחד לא יכול להיכנס, אפילו כהן גדול ביום הכיפורים. יש שתי ירושלמיס, בירושלמי אחד כתוב נספשת ונעשה כמלך, בירושלמי אחר כתוב גם מלך לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. וכשכהן גוד נכנס לקודש הקודשים, הקודש ברוך הוא ליווה אותו והלך ביחד איתו. דברים נשגבים שאין הפה יוכל לומר ואין האוזן יכולה לשמוע, אבל כך כתוב בירושלמי. בקודש הקודשים לפני ולפנים, באיסקסיה, בהלם, יש רק דבר אחד, רק תורה. אורן ויידס ולוחס הבריס, ולא במקרה הם עומדים על אבן השסיר שממנו הושתת העולם. כי מבין שלושת עמודי תבל, העמוד המרכזי זה התורה, וממנו יוצאים למסתעפים שני עמודים נוספים, תפילה מצד אחד, עבודה מצד אחד, וגמילות חסדים מצד אחד. ולכן בקודש הקודשים לא הייתה שום עבודה, אין שם עבודה. פעם אחת בשנה הכהן גדול נכנס עם כביכול יסבוך של עבודה, שם אין עבודה. זה באיסקסיה, זה במקום המסתורין שממנו הושתת העולם. שם יש לוחס ויידס, בהיכל, במקום העבודה, שם יש תורה, עבודה וגמילות חסדים. כך לביאוין. אז היום עסקנו בבית המקדש, בקויסל המרובי ובהשרוס השכינו. יהי רצון שנזכה בקורות בימינו. כך הצליח הקודש ברוך הוא, כפי שכתוב במדרש רבו. ואומר הקודש ברוך הוא לישראל, הבו עסקים לפוני בהלכס הבייס, ומעלה אני עליכם כאילו בניסם את בית המקדש. יהי רצון מפונכו שיבונה בית המקדש במהרו ויומנו, וסיין חלקנו בסירוסכו במהרו ויומנו.